אם אפשר לכבות את האורות, איפה שהכוכבים, אתה רואה שם? יש כוכבים קטנים, או. טוב. אנחנו נמצאים באיגרת אל רומי עם פרק 8, פרק ח'. אני אחזור בקצרה על הפסוק שלמדנו לפני שבועיים, פסוק 28, ואחרי זה נמשיך עוד שני פסוקים. רומים ח:28. ידענו כי לאוהבי אלוהים הקרויים בעצתו, הכל יעזור לטוב להם. שוב, זו אחת האמיתות המשמעותיות יותר בברית החדשה, בכתפי הקודש. אני גם באופן אישי, אני מניח לא רק אני, מאוד התעודדתי ומתעודד מהאמת שיש בפסוק הזה. זה אמת מושלמת. ותשימו לב, אני שוב אחזור בקצרה, מדובר כאן על ידענו. זה לא ברמה של אמונה, ציפייה, שאיפה. כאן לא על ידיעה, על עובדה. ואני חוזר ומדגיש, מאוד חשוב ללמוד את דבר אלוהים. יש לנו בכתובים הרבה דוגמאות נפלאות של אנשים שיש ללמוד מהם, כמו שאני גם אזכיר בהמשך. גם בינינו יש מאמינים, מאמינות, שהעדות שלהם היא מאוד טובה וחזקה. וזה מצוין, אבל אני אומר, אין תחליף להתנסות אישית. אני אומר זה לכולם, במיוחד לצעירים וצעירות, כל אחד שמתנסה, הוא יודע שזה נכון. וכל התנסות נוספת רק מחזקת את הביטחון, זה ככה, זה עובד, כי זאת היא האמת. על מי מדובר? אלה שאוהבים את אלוהים, שלא תהיה לי הבנות. מי שלא אוהב את אלוהים, למה שהדברים יפעלו לטובתו? למה שיקבל את החסד? רק אלה שאוהבים את אלוהים, אלוהים דואג עבורם, בזכות מיוחדת כמובן. דבר נוסף, הקרויים בעצתו, אלה שנמצאים בתוכנית שלו, ואמרנו, לאלוהים יש תוכנית עבור כל אחד מאיתנו. אני שוב חוזר ואומר לכולנו, כמה חשוב לוודא להיות בטוחים שאנחנו נמצאים ברצון של אלוהים, שאנחנו גרים במקום שבו הוא רוצה שנגור, אנחנו לומדים את מה שהוא רוצה, אנחנו עובדים במקום שהוא רוצה, כשבאמת נמצאים בתוכנית שלו, שימו לב, הכל יעזור לטוב להם. וכאן תשימו לב, אני רוצה להדגיש את המילה הכל, זאתי הבטחה מוחלטת. זה לא שמדי פעם, כן, פעם לא, אין כזה דבר. זאת הבטחה שלמה. כל מי שבאמת עונה לתנאים האלה, יכול להיות בטוח שכל ימי חייו, כל הדברים ביחד יפעלו לטובה. וזה בדוק. ככה זה עובד. זו הבטחה מדהימה. אני חשבתי לתת כמה דוגמאות, יש כמובן המון דוגמאות, כדי להמחיש את זה. בואו ניקח את הדוגמה הלא נעימה של סקילת איסטפנוס, המרטיר, הקדוש הראשון. אתם זוכרים, סקלו אותו, עשו בו לינץ', הרגו אותו. ואם אתם זוכרים, באותו יום, מה קרה? אנחנו קוראים מעשה השליחים, פרק 8, פסוק 1. באותו יום, ותהי ביום ההוא, רדיפה גדולה על הקהילה אשר בירושלים, ויפוצו כולם בערי יהודה ושומרון. לנו מאוד קל לקרוא את הפסוק הזה, מי שמבין מה קורה כאן, זה לא יתואר. רדפו את המאמינים, רצו להרוג אותם כמו שהרגו את איסטפנוס, ולא הייתה להם ברירה, הם היו צריכים לעזוב את כל מה שיש להם ולברוח. לברוח למקומות שונים, ראיתם כאן, ערי יהודה ושומרון, כדי להינצל, להישאר בחיים. כמו שישוע אמר, רודפים אתכם, תברחו. אל תנסו להילחם, להגן על עצמכם, תברחו. זה מה שהם עשו. במובן הפשטני זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. ואז מה קרה? אנחנו קוראים שלושה פסוקים לאחר מכן, שאלה שנפוצו, הנפוצים, עברו בארץ, פה שימו לירי יהודה ושומרון, ויבשרו את הדבר. אז הם נפוץ על הרבה מקומות. ומה הם עשו? מה זה הדבר? הם ביסרו את שם ישוע. אלוהים השתמש ברדיפה הזאת להפיץ את הבשורה במקומות רבים נוספים. האם הם הפיצו רק באזור הזה? אתם זוכרים אולי? מי שמכיר את מעשי השליחים, יש המשך. אני קופץ לפרק 11, תשימו לב. והנפוצים מפני הצרה אשר הייתה על אודות אסטפנוס, הלכו ובאו עד פינוקיה, זה צור וצידון, קפרוס, קפריסין ואנטיוכיה, זה צפונית לדמשק, ולא דיברו את הדבר כי אם אל היהודים לבדם. כדי להמחיש קצת, עשיתי תרשים קטן, תשימו לב. מה שניתן להבין, שלפני הרדיפה, רוב המאמינים היו בירושלים ובסביבתה, רוב המאמינים. כמה ניתן להבין? הקהילה הראשונה. היה להם טוב, היו ביחד, היו מאושרים ונתנו עדות טובה, אבל היו באזור מאוד מוגדר. ואז מה קורה? תשימו לב. הרדיפה הזאת גרמה לכך שהם הגיעו לאזור, לא רק כאן ליהודה ושומרון, אתם רואים, גם לצור וצידון, לקפריסין, לאנטיוכיה. ומי שיודע, לאחר מכן גם פולוס המשיך לבשר גם כמובן באסיה הקטנה ובאירופה, בלי מחות, תשימו לב שהרדיפה הקשה הזאת הביאה לתוצאה נפלאה. אלוהים משתמש בסבל הנורא של המאמינים, והם סבלו ללא ספק, לבשר את הבשורה. ומי יודע, מאות אלפים, עשרות אלפים אנשים יכלו לשמוע את בשורת ישוע המשיח. אז נבין איך אלוהים פועל, לפעמים גם בדרכים קשות, אבל למלא את המטרה שלו, שעוד אנשים יוכלו לשמוע ולהיוושע. זה פעל לטובה, ללא ספק. אז זו דוגמה אחת, אני חשבתי את עוד דוגמה מאוד מאוד חזקה מהכתובים, מספר בראשית. מדובר על יוסף הצדיק, אני חושב שכולנו מכירים את החיים שלו. עשיתי תרשים קטן כדי להמחיש קצת מה עבר עליו. בקיצור, אתם מכירים את החיים שלו, תשימו לב. יוסף היה בן המועדף על יעקב אביו, הוא הכין לו קטונת פסים, אתם זוכרים? הוא אוהב אותו במיוחד, פייבוריט. טוב, אלא מה קרה בהמשך? שימו לב לנפילה שלו, מה קרה? האחים שלו קינאו בו ושנאו אותו, רצו להרוג אותו, בסוף מכרו אותו בתור עבד. מאוד מאוד לא נעים. טוב, אז הוא נמכר לעבד במצרים, אנחנו יודעים את זה. ואז אנחנו רואים כי יש כאן איזה שיפור קטן במצב שלו, זוכרים מה זה היה? מה זה היה? שהוא היה בבית פוטיפר. אז מה היה בית פוטיפר, זוכרים? אלוהים היה איתו. הציע את דרכו, והוא הופקד על כל בית פוטיפר, כי אלוהים היה איתו. נתן לו הרגשה טובה, למרות שהוא היה עבד, אבל הוא היה במעמד מכובד, עם הרבה אחריות. אלוהים היה איתו. אבל אחרי זה, מה קרה? שימו לב, נראה שאתם מכירים. מה קרה? אנחנו יודעים את הסיפור עם אשת פוטיפר, מדהים. אשת פוטיפר, שימו לב, ניסתה לפתות אותו, יוסף הצדיק עמד בפיתוי וברח מנה, ונאמר את זה, קרה לי, היא סיפרה לבעלה, ובתור עונש על המעשה הטוב שלו, הוא שלח לכלא, למרות שהיה נאמן לאלוהים, לא פשוט. הכלא זה המקום הכי גרוע שאפשר להגיע אליו. הלאה. וכאן היה, מי זוכר מה קרה שם לטובה? למה הייתה עלייה? לפני החלומות. לפני החלומות, תשימו לב, מי שתיקרו טוב בבראשית, סוף בראשית, האחראי על בית הסוהר מאוד התרשם מיוסף, כי אלוהים היה איתו, והוא החליט למנות אותו אחראי על כל האסירים. שוב, נתן לו תפקיד חשוב. אני מתאר לי, זה מאוד עודד את יוסף. ואז מה קרה? נפילה נוספת. מי שזוכר, אני אזכיר בקצרה, יוסף פתר את החלומות של שר האופים ושר המשקים. אתם זוכרים אולי, אני לא אפרט. והוא אמר לשר המשקים, עוד שלושה ימים אתה תחזור למלא את התפקיד שלך בארמון פרעה, ושר האופים עוד שלושה ימים יתלו אותך. לא נעים. והוא ביקש משר המשכימה, כשאתה חוזר לבית פרעה, תזכור אותי. תזכור אותי. אני כאן, חף מפשע, אני נמצא בצוהר שלא באשמתי. האם שר המשכים זכר את יוסף? הוא לא זכר אותו. כמה זמן יוסף נשאר בבית כלא, אתם זוכרים? נכון. כדאי לזכור שהוא נשאר עוד שנתיים בבית הסוהר. כלומר, שר המשכים שכח אותו, לא נעים, נשאר תקוע שם, לא רואה שום תקווה, איך הוא יצא משם? ואנחנו יודעים מה קרה. החלום, פרו חלם את הפרו, את המשחה, חלום פרו, ואז אני מזכיר עם שר המשכים, המליץ על יוסף שיודע לפתור חלומות, ואנחנו רואים שהוא מזכיר אותו לפני פרו. כבר דבר טוב, הוא מגיע עכשיו לפני המלך. ואז מה קורה? שימו לב, אנחנו מכירים את זה, הוא פותר את החלומות של פרעו. אלוהים איתו כמובן, זה לא בזכות יוסף. ואז, לאחר מכן, שימו לב, הוא מגיע לפסגה. אני כתבתי כאן בקיצור, הוא מתמנה משנה, השני לפרעו, שולט על כל מצרים, מתחתן, נולדים לו ילדים, הוא מתאחד עם אביו ואחיו. איך אומרים? Happy end. כלומר, הוא הגיע לפסגה, אם היית רוצה לעשות כאן לפי קנה מידה, היית צריך לשים את זה הרבה הרבה יותר גבוה. להיות המשנה של המלך, אדם אחראי מיליוני אנשים, זה לא יהיה תואר החיים של יוסף. במיוחד תשימו לב מהנפילה הקשה שלו בבית הכלא, לאן הוא הגיע? לפסגה. עכשיו, נקודה חשובה שכדאי להדגיש. רואים כאן תהליך. האם כל מה שקרה במהלך התהליך, זה היה, היו דברים טובים? מה דעתכם? מה אתם אומרים? לא. בפירוש לא. חשוב להבין גם את זה. לא לטעות. שימו לב. זה שהוא נמכר לעבד על ידי האחים שלו, הם עשו מעשה טוב? חז וחלילה. פושעים אמיתיים. את האח שלהם ממכור בתור עבד, זה עוול לא יתואר. איפה נשמע כדבר הזה? הלאה, כשהוא שלח לבית הכלא לאחר הנאמנות שלו, זה נבזות לא, לא תתואר. הוא עשה טוב, היה נאמן, הגיע לבית הכלא. הלאה, זה ששר המשכים שכח אותו משום השנתיים, להגיד זה דבר טוב, ברור שלא. הוא רצה לזכור אותו ולהמליץ על לפני פרעה, הוא שכח אותו. אבל מה שחשוב להדגיש, כשמסתכלים על התמונה הכללית, רואים את ההתחלה, רואים את הסוף, למרות כל הנפילה הקשה, תשימו לב, הסוף טוב. למה אני מרגיש להדגיש את זה? אנחנו צריכים לא לחשוב בטעות שכל שלב בחיים שלנו הכל קל, נעים וטוב. זה לא נכון. זה לא נכון. לא פעם בתהליך אנחנו עוברים קשיים, לפעמים אנשים נוהגים כלפינו בעוול אמיתי, דברים מאוד שליליים. השאלה נמצאים מצב כזה, כמו שיוסף כאן או כאן, אני לא נשאר רק, מה קורה כאן? אנחנו צריכים סבלנות ולהאמין שאלוהים ידאג שהכל יפעל לטובה. כשאנחנו בתוך התהליך הזה, לא להתייאש, למרות שפעמים עוברים דברים מאוד קשים. וכל אחד מאיתנו שמנוסה יודע שזה ככה. אבל הסוף, הייתי אומר, לא רק טוב, מצוין. זה פועל לטובה כשהתהליך מסתיים, כשאלוהים מחליט שזהו זה. אתם מכירים את הפסוק הזה, אני מציע להכיר אותו בעל פה. אתם זוכרים, אחרי שיעקב אביו מת, האחים שלו פחדו שיסגור איתם חשבון, מה שהם עשו לו והוא יפגע בהם. יוסף היה איש אלוהים אמיתי, צדיק. מה הוא אומר להם? אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. פסוק מדהים. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו בהגיעת אל הרומים. כל הדברים פועלים לטובה עבור אלה שאוהבים את אלוהים. ואני אומר גם לנו כמאמינים, אנשים לא פעם עושים לנו דברים רעים. זה נכון. אל תדאגו. אלוהים גדול, הוא יודע, עוקב אחרי הכל, הוא ידאג להוציא מתוך הרע את הטוב עבורנו. אלה שיראים אותו ועושים את רצונו. אנחנו מדברים כאן על אמיתות מאוד חשובות, מאוד מעשיות, שנוגעות לחיים של כל אחד מאיתנו, ולהבין מהי האמת השלמה. בסופו של דבר, הכל פועל לטובה. אני חשבתי לתת עוד דוגמה קטנה, זה לא אומר לכם מה שכתוב וכלום, נתקלתי בזה רק לפני זמן לא רב, עדות מאוד מעניינת, בתקופה שלנו, מארצות הברית, אני אספר בקצרה. גבר צעיר בגיל 35, נשוי עם שני ילדים קטנים, מאושר וטוב לו והכל בסדר, 35. לפתע הרגיש כאבים בראש, עלה בדיקות, אני מקצר את הסיפור, מתבר שיש לו גידול במוח. גידול במוח זה לא חוויה נעימה. עושה בדיקות פה ושם, זה ברור לגמרי. הוא בא לשתול, הילדים אומר, אני לא ציפיתי שבגיל 35 אני צריך להתמודד עם דבר כזה, אבל זה מה שלא מחליט לתת. ואותו בילי, הוא האמין, איך שקראנו עכשיו, שגם הגידול הזה במוח שלו, שפוגע בו, זה יפעל לטובה. איך? הוא לא ידע. זה אמונה, באמת האמין בזה. הוא אמר את זה לאשתו, לילדים הקטנים שלו, הוא בטוח זה יפעל לטובה. טוב, זה כמובן נודע גם לרואי הקהילה שלו. רואי הקהילה מאוד התרשם מהאמונה של בילי, ואמר לו, תשמע, אם אתה מוכן לבוא לפני כל הקהילה, לתת עדות, מה עובר עליך עכשיו? טוב, בילי הסכים. זה מקרה אמיתי. עכשיו, לבילי הזה היה אח צעיר יותר, מליקו לו ג'קי או משהו כזה, לא משנה השם, וג'קי הזה הוא בכלל לא היה מאמין. האמונה לא עניינה אותו. ובילי הזמין את אחיו, בוא לקהילה, אף פעם הוא לא בא לקהילה, בוא תשמע את העדות, יש שם משהו, השפה מיוחדת. אז ג'קי הסכים לבוא, משהו מיוחד, בסדר. ואז בילי עומד לפני כל הקהילה ונותן את העדות שלו. עדות לא פשוטה בכלל, כי הוא נמצא כרגע במצב הזה. והוא בפירוש לא מתלונן, והוא מאמין, לפחות מה שהוא אומר לפני כולם, אני מאמין שגם הדבר הזה יפעל לטובה, לפי הבטחת אלוהים. אמונה אמיתית. תחשו איזה מבחן גדול. כשהשפה נגמרה, רואה קהילה פנה, אתם יודעים, לא פעם פונים לאנשים שבאים, לא כולם תמיד מאמינים, והוא שאל, אם יש פה מישהו לא מאמין שרוצה לקבל את ישוע, הוא מוזמן לבוא קדימה. מסתבר שג'קי, אחיו של ביל, בילי, החליט לבוא מיד, הוא בא קדימה. זה אח שלו, הוא ידע בדיוק מה מדובר. ומה הוא אמר? אח שלי, בילי, עבר מלי שלושה ניתוחים, ניתוחי ראש, היה לו אגב גידול ממאיר, גידול סרטני. הוא עבר גם הקרנות וגם כימותרפיה, דברים מאוד קשים. וג'קי הזה אומר ככה, כשאני שומע אותו עכשיו מדבר בביטחון כזה, שהוא מאמין שכל הדבר הקשה הזה שהוא על סכנת מוות יפעל לטובה, זאת אמונה אמיתית. אני אומר, תמיד חשבתי שהאמונה זה משהו תיאורטי כזה, לא דיבר אליי בכלל. אבל עכשיו אני מבין, לפי העדות של אח שלי, זאת אמונה אמיתית. רק אדם שבאמת מאמין מסוגל בכזה מצב לבטוח באלוהים. והוא אומר, אני גם רוצה שתהיה לי את האמונה הזאת, שלא הייתה לו כמובן. והוא החליט לשוב בתשובה. אחרי זמן קצר, בילי נפטר מהמחלה. הוא מת. אלוהים החליט שהוא מסיים את חייו, ב-35 אולי כמה שבועות אחרי זה. השאיר אישה אלמנה, שני ילדים קטנים. אלא מה? מסתבר שבעקבות העדות, זו הייתה עדות מאוד חזקה, היו עוד כמה אנשים שהדבר נגע בליבם והם החליטו להאמין בישוע. האם אנחנו מבינים מה קורה כאן? אלוהים החליט שבילי יסיים את החייו בגיל 35, זה אדם שהאמין באמת ובטר באלוהים, ולהשתמש במוות שלו כדי להביא אנשים ולתת להם ישועת עולמים. ואני מציע שלא נראה ראייה קטנה והצרה שלנו, באמת נראה איך אלוהים פועל. אני בטוח שגם עוזר לאשתו, לילדיו, אני לא יודע פרטים, אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע יותר מכך, אבל אלוהים יודע איך ומה. מה יותר חשוב, אני שואל שאלה פשוטה, מאשר לתת לבני אדם ישועה נצחית? יש דבר בעולם שיותר יקר מכך? אלוהים מכין גם שסטפנוס ימות יחסית בגיל צעיר, לא מוות טבעי, סקלו אותו למוות. אלוהים מרשה את זה. הוא מרשה לו פעם שגם מאמינים מאמינות ימותו צעירים יותר. והוא גם יכול להשתמש במוות, לא רק בחיים שלהם, לפאר את שמו. ככה אלוהים פועל. זה באמת עדות מאוד מעניינת, כי אני נורא קל לשבת פה בסלון לדבר על הדברים האלה. אבל כשאדם חולה במחלה סופנית, אדם שעוד לא הגיע לאמצע החיים, ובאמת יש לו כזה ביטחון באלוהים, זאת באמת עדות חזקה, זה אמונה אמיתית. בילי היה נאמן עד שהוא מת. אני כרגע נפרד מהפסוק הזה, ואני עובר לשני הפסוקים הבאים, באיגרת אל הרומים, פרק 8. אני עכשיו בפסוק 29, ואחרי זה נעבור ל-30. כי את אשר ידעה מקדם, אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו. בוא נשאל, מה זה קדם? זה מופיע כמה פעמים בכתובים, אתם יודעים. גם מיכה, אתם זוכרים, מוצא אותה מקדם, מעולם. מקדם, בשפה פשוטה, זה לפני בריאת היקום. מתי אני לא יודע. לפני שהכל נברא. זה מקדם. מההתחלה, התחלה. עכשיו, כאן מדובר על אלוהים, שידע מקדם, תרם נראה את אותם, תרם נראה על מי מדובר. אלה שהוא ידע, הוא גם יעד אותם למטרה מסוימת, להיות דומים לדמות בנו. אני ארחיב את הדיבור על כך. עכשיו, שאלתי קצת להתעכב, זה פסוק מאוד משמעותי. בואו נראה. אנחנו נראה עכשיו, בשני הפסוקים האלה, מדובר על הבחירה של אלוהים. אלוהים בוחר. שלא תהיה, אלוהים בוחר, תשימו לב עכשיו, באנשים מסוימים, להושיע אותם, לתת להם את חיי העולמים. זה ברור, בואו תראו, אני אראה לכם כאן, באפסים א' 3-4, מה כתוב? ברוך הוא האלוהים ואבי אדוננו ישוע המשיח, אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח, ופה הדגשתי, כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תבל, לפני הבריאה, להיות קדושים ותמימים לפניו. אז ברור לגמרי, יש כמה וכמה מקומות שכתוב, אלוהים בחר מקדם את מי? את הנושאים. אין לזה בכלל ספק. ולכן אנחנו רוצים להתמקד בבחירה של אלוהים. זה הנושא עכשיו שלנו, ונראה מה ההשלכות של הבחירה הזאת. בואו תראו, ניקח עוד כמה דוגמאות. והשאלה הגדולה שאני מעלה מיד, על מה מתבססת הבחירה של אלוהים? על סמך מה הוא בוחר? ובואו נראה עכשיו, יש תשובה לדברים האלה. אנחנו קוראים בישעיהו פרק 46, מ"ו, 9-10, שימו לב. אנוכי אל ואין עוד אלוהים ואפס כמוני. חוץ מני כולם אפסים, אין עוד מישהו כמוני. מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשה. אני יודע את הכל. הוא אומר את הסוף מההתחלה, הוא יודע את הכל. אומר, עצתי תקום וכל חפצי עשר. הוא ריבון. ותשימו לב, אנחנו צריכים להשתחרר מהמוגבלות שלנו והאפסות שלנו כבני אדם, שאנחנו כמעט לא יודעים כלום, לעומת אלוהים. ושלא תהיינה אי הבנות. הידיעה של אלוהים היא מושלמת. יודע את הכל. צריך להבין את האמת הזאת. זה לא ברמה של בני אדם. עכשיו בוא נתקדם מעלה. אלוהים יודע מראש את כל מה שיקרה. הוא לא רוצה לחכות שדברים יקרו כדי לדעת. כמונו. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אנחנו לא יודעים. הוא יודע מה יהיה מחר. הוא יודע כל דבר בצורה מוחלטת. הידיעה שלו מושלמת. באנגלית זה נקרא, כדאי להכיר את foreknowledge. זה הביטוי שמופיע. ידיעה מראש. The foreknowledge of God. מושג שכדאי להכיר אותו. מוחלט. ידיעה מוחלטת. זה היה נקרא ברור. עכשיו שימו לב, אנחנו קוראים בראשונה לפטרוס א' 2. הנבחרים מקדם, שוב, לפני הבריאה, אלוהים כבר בחר, כפי דעת אלוהים אב. כלומר, הידיעה שלו, המוחלטת, אפשרה לו כבר לבחור את אותם אנשים לפני שהוא ברא את היקום, כי הוא יודע את הכל. זה מה שכתוב כאן, אין לי הרבה מה לפרש אליו. באמת פשוט. ועכשיו ניתן כמה דוגמאות. בואו נתחיל עם אברהם אבינו. ברור לנו שהבחירה של אלוהים היא לא שרירותית, כלומר, היא לא סתם. אין כזה דבר, יש סיבות שהוא בוחר. בואו נראה עכשיו לפי מה הוא בוחר, לפי איזה קנה מידה. זאת השאלה. הוא יודע את הכל. אברהם. ואברהם היו ילד גוי גדול ועצום, ונבחו בו כל גויי ארץ, כל העמים בעולם. למה? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, ושמעו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. אלוהים ידע מראש, אגב זה לפני שיצחק נולד כמובן, הוא ידע מראש שאברהם יהיה אבא טוב, אבא רוחני, יחנך את הילדים שלו לשמור את מצוות אלוהים. ילמד אותם את רצון אלוהים. אז זה לא בחר במקרה. אברהם עכשיו ברכה, אתם יודעים, לכל עמי העולם, ממנו בא המשיח יותר מאוחר. לא במי, הנה, ידעתיו. הוא ידע את זה מראש. לכן הוא בחר בו. הלאה. ירמיהו. אותו דבר. יש אגב הרבה דוגמאות, אני אתן רק כמה דוגמאות. הוא אומר ככה, בירמיהו פרק ראשון, פסוק 5. בטרם אצלך בבטן ידעתיך. עוד לפני שהוא היה קיים ברחם אמו, אלוהים ידע מי זה ירמיהו שאמור להיווצר ברחם, עוד לפני שהוא נוצר ברחם. ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. למה הוא בחר מיה? הוא יודע שהבן אדם הזה, איש אלוהים אמיתי, שהוא יהיה נביא גדול, יהיה לו את האומץ לעמוד, לדבר ולא לפחד, למרות שרבים יהיו נגדו והוא יסכן את החיים שלו. הוא ידע, אלוהים ידע את זה. הוא לא בחר בו בנביא במקרה, כי אלוהים ידע. מי יהיה ירמיהו? כמובן. פולוס, גם דוגמה, השליח הגדול בברית החדשה. שימו להם מה שפולוס אומר, גלטים א', 15-16. כאשר היה רצון האלוהים אשר הבדיל אותי מרחם אמי, כשהוא היה ברחם של אמא שלו, אלוהים בחר בפולוס, לפני שהוא נולד. ויקראני בחסדו לגלות בי את בנו שאבסן בריא. אלוהים ידע שהבן אדם הזה שעומד להיוולד עוד לפני שהוא נולד, אדם מיוחד, שאלוהים ישתמש בו להפיץ הבשורה כפי ששום אדם לא הפיץ. בצורה מדהימה. כל המסורת, כל אנשי פולוס, אין, לא היה מבשר כמו פולוס. במיוחד בתקופת הברית חדשה, מעשי השליחים. הוא ידע את זה. אתם זוכרים שפטרוס בשבועות הוא עמד לפני תושבי יהודה וירושלים, מה הוא אמר להם? אני אזכיר לכם. זה מעשה השליחים ב' 23. אותו נמסר על פי עצת האלוהים הנחרצה וידיעתו מקדם. לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם. האם אלוהים ידע כשישוע נולד בבית לחם? הוא ידע שישוע יצלב למוות. כמה שידע את זה? מה, זה הפתיע אותו? הידיעה שלו, הוא ידע את הכל, כל מה שיקרה עד הפרט האחרון, הוא ידע את זה, מקדם. זה לא הפתיע את אלוהים. גם ישוע ידע, הוא גילה לתלמידים שלו, שהוא יגיע לירושלים והוא יצלב, הוא יקום ביום שלישי, הוא ידע את הכל. אני מדגיש את הידיעה המוחלטת של אלוהים, וחשוב להדגיש את זה. ישוע, האם הוא ידע שיהודה יסגיר אותו? כמובן. הוא בחר בו, אנחנו קוראים את זה ביוחנן, בשורת יוחנן פרק 6. הוא אומר ככה, ואין אותם ישוע. הלא בחרתי אני בכם 12 ואחד מכם שטן. הוא ידע שהוא בוחר את יהודה, זה איש שטן. זה לא מקרה. זאת אמר על יהודה בן שמעון איש קריות, כי עתיד היה למוסרו, והוא אחד משני מסר. הוא ידע את זה לפני שיהודה מסר אותו. הוא ידע את זה מרוב שהוא בחר אותו, הוא ידע, זה יקרה. שום דבר לא הפתיע את ישוע, בטח גם לא את אלוהים האב, זה ברור. הכל ידוע וגלוי, נבין את זה. זאת אמת מוחלטת. שאני רוצה להתקדם עוד שלב שחשוב להבין אותו. אני עכשיו שואל שאלה מאוד כללית. האם אלוהים ידע הכל מראש? אני מפורש שואל את השאלה הזאת. התשובה היא כן. זה ברור. עכשיו אני שואל עוד שאלה. שימו לב. האם אלוהים קבע הכל מראש? ואני אומר לכם, זאת הבעיה. האם הוא קבע כל מה שיקרה, כך הוא החליט, זהו זה, בצורה מוחלטת שלא ניתנת לשינוי, מה דעתכם? בשום פנים באופן. אתם תראו בהמשך, שנגיע לפרק הבא, פרק 9, נרחיב את הדיבור על כך. יש דברים שאלוהים קבע בצורה מוחלטת, שלא תהיה להבנות. אבל יש דברים שהוא משאיר לנו, בני אדם, להחליט ולבחור. אנחנו נראה את זה בהמשך. אני אקרא לזה הקשר בין הריבונות של אלוהים לבין הרצון החופשי של בני אדם. יש כאן משחק מאוד עדין, ננסה להבין אותו בפרק הבא. עכשיו תשימו לב. אני שמתי לב, אני לא יודע, דיברתי עם הרבה אנשים על הנושא הזה במהלך חיי. יש לי רושם שהרבה לא מבינים את ההבחנה הזאת. הם באמת לא מבינים. עבורי זה דבר פשוט מעין כמוהו. אני חושב שילד קטן יכול להבין את זה. ומי שכאן עדיין אולי לא מבין, זה הבחנה עקרונית בין ידיעה לבין קביעה. ואני אתן דוגמה קטנה כדי להמחיש, באמת פשוטה. בן אדם יושב על מקום גבוה, סלע גבוה, אתם רואים? עכשיו תשימו לב. הוא יושב, רואה למטה, יש כביש מעגלי כזה, מקיף את הגבעה הזאת, היא ככה. הוא יושב, מסתכל למטה, מה הוא רואה? כתוב לכם פה, תקראו. הוא רואה שתי מכוניות נוסעות מהר, אחת לקראת השנייה. ראיתם? הוא מסתכל, הוא רואה מה קורה, וברור לו שהנהגים לא רואים אחד את השני, כי זה מסתיר להם, אין להם שדה ראייה. הם נעים, ומה קורה? הם עומדים להתנגש, הוא יודע, זה ברור לגמרי, זה עוד כמה שעות הם מתנגשים, אין מצב שלא. אז מה קורה? התנגשות. אז מישהו יבוא וגיד, רק אתה ידעת מראש מה יקרה? ברור שידעתי. אתה אשם שהתנגשנו. האדם הזה אשם? אז מה אם הוא ידע? האם הוא גרם לתאונה? האם הוא קבע ששני הנהגים התנגשו זה בזה? הרי זו שטות מוחלטת. הוא ידע, אז מה? זו דוגמה נורא פשוטה. כמובן שלא, אז התשובה ברורה. תראו לכם שמחר, ולצערי דברים שקורים בעולם, בן אדם מחליט לרצוח מישהו. מחר. אלוהים יודע מזה, מה דעתכם? ברור ש... האם אלוהים קבע שאותו בן אדם ירצח? חס וחלילה. חס וחלילה. מה, אלוהים רוצה שירצחו בני אדם? הוא יודע את זה. הוא מאפשר את זה. אבל הוא לא קבע את זה, חס וחלילה. מאוד פשוט. זה שני דברים שונים לגמרי, לא להתבלבל, שונים לגמרי. הוא יודע את הכל מראש, חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. ואני עכשיו רוצה להתקדם. האם ישוע קבע שיהודה ימסור אותו, מה אתם אומרים? ברור שלא. שלא תהיה נבנות. ישוע ידע מראש, כשהוא גם בחר בו, שהבן אדם הזה יהודה יבחר למסור אותו תמורת בצע כסף. הוא ידע שיהודה הוא אדם מושחת. ואתם זוכרים מה ישו אמר, היה עדיף שהוא לא נולד בכלל, הבן אדם הזה. הוא ידע שהוא מתאים לעשות את הדבר הזה. הוא לא קבע שהוא יעשה את זה. חס וחלילה, הוא ידע את זה. זה שני דברים שונים. לכן אני רוצה כאן לחדד את הנקודה שלא תהיה לי הבנות. מאוד עקרונית בעיניי. אלוהים נותן לכל בן אדם רצון חופשי ובחירה. אלוהים החליט לתת לנו, כל בני אדם, רצון חופשי שאנחנו נבחר. כך הוא החליט. הוא יכל לברוא גם מיליארדים של רובוטים מתוכנתים שמעלים אותו יומם ולילה. לא, הוא לא עושה את זה. הוא נותן לכל בן אדם בחירה חופשית לבחור. בריבונות שלו הוא נותן לנו את זה. עכשיו, שלא תהיה להבנות. אלוהים ידע מראש. דיברנו על הידיעה שלו. מי יבחר להאמין בישוע? הוא ידע. ועל סמך הידיעה הזאת הוא בחר להושיע את אותם אנשים. פשוט מאוד. אני לא מבין מה לא ברור כאן, באמת שלא. עבורי זה מאוד פשוט, באמת פשוט. זה כל הסיפור. עכשיו בואו נחזור לפסוק 29, זה באמת מעניין. תראו למה שכתוב כאן. את אשר ידעה מקדם אותם גם יעד מקדם. למה? להיות דומים לדמות בנו. תראו מה הייעוד. הרבה לא שמים לזה גם. אלוהים יעד את המאמינים בו שאנחנו נהיה דומים לישוע המשיח. לכן הוא בחר אותנו ולכן הוא גם יעד אותנו למטרה הזאת. האם אנחנו שיושבים כאן מבינים מה הייעוד שאלוהים יעד עבורנו? אנחנו מבינים את זה? זאת המטרה. להיות דומים לישוע המשיח. אני לא יכול לדמיין לעצמי מטרה נעלה יותר. אין יותר לי. ישוע מושלם. לא כתוב להיות כמו פולוס או פטרוס. ישוע, הבן שלו, דמות בנו. אלוהים שלח את ישוע לעולם, מת על הצלב, לסלוח חטאים, כמובן, השבח לאל. וישוע גם ניתן לנו כדוגמה, כבן אדם, איך הוא חי בעולם, כדי שנחקה אותו. הנה, להיות דומים, איך שהוא חי, מה שאנחנו צריכים לעשות, דבר מאוד פשוט, ללמוד היטב במיוחד את הבשורות על החיים של ישוע, באמת ללמוד טוב, גם מה שכתוב באגרות כמובן, ולהשתדל לחיות כמו ישוע, כפי שהוא חי בעולם. אני אגע רק בכמה נקודות, כי אפשר להרחיב על זה. ישוע חי בלי חטא, מנוסה בכל כמונו. חובתו של כל אחד מאיתנו, אני חושב שלא צריך להסביר את זה, לעשות כל מאמץ לא לחיות עם חטא. לא לתת לחטא, חטא להיכנס לחיים שלו. לא לתת. באגרת יוחנן שהוא אומר שם, אני קורא לכם שאל תחטאו. איזה שאלה? עכשיו, ישוע מה אומר על עצמו? מאכלי הוא לעשות רצון שולחי. ישוע הייתה לו רק מטרה אחת. לציית לאביו שבשמיים, שהוא היה בן אדם, בצורה מוחלטת. לא רצוני, כי אם רצונך. הלוואי שאנחנו נאמץ את זה. לבטל את הרצון שלנו. שרצון אלוהים יעשה בחיינו, זה הכי טוב. זה אתם יכולים להיות בטוחים. כי הכל פועל לטובה. ישוע חי חיים פשוטים וצנועים. אם אנחנו רוצים להידמות אליו, אנחנו צריכים בעולם הזה, כולנו, לחיות חיים פשוטים וצנועים. מילים אחרות, אני מסכים שאף אחד לא מסוגל להגיע לרמה שלו. זה בין אלוהים, אני מסכים. אבל המטרה שלו להשתדל להתקרב כמה שיותר לדמות שלו, זאת אמורה להיות מטרת החיים שלנו. בשביל אנחנו חיים. לא כדי שנשיג תואר זה, או נקנה את זה, או נהיה עשירים, זה שטויות. זאת מטרת חיינו. כמה שיותר להיות דומים לישוע. זה, לכן אלוהים בחר בנו. שנבין את הנקודה. הדבר הזה להסיק אותנו כל הזמן. זה המוקד של החיים. יתר הדברים מסביב. ומה שאני רוצה לומר, אנחנו יודעים, זה לא קורה ביום ולא בשנה. אני אומר לכולנו, כל שנה, בצורה אמיתית, כשאנחנו בודקים את החיים שלנו, אכן בשנה, עברה שנה, התקרבתי יותר לדמות ישוע. עוד שנה התקרבתי עוד. ככה, לאט לאט, וללא ספק, אלוהים נותן לנו בדרך כלל כמה עשרות שנים לחיות, ללא ספק אפשר להגיע לרמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. זאת המטרה. שום דבר אחר לא. אלוהים ייתן לו, והוא מצפה שאנחנו כמובן נעשה את חלקנו. אני מזכיר לכם מה שכתוב בשנייה לפטרוס, פרק ראשון, פסוקים 3-4. הגבורה האלוהית שלו נתן לו את כל השלחים לחסידות, ואני אקרא את הסוף גם, למען תיקחו על ידן חלק בטבע אלוהים. גם פסוקים בעלי עוצמה בלתי רגילה. אלוהים נותן לנו, בני אדם קטנים, חוטאים ואפסים, כל מה שאנחנו צריכים, כדי שיהיה לנו טבע של אלוהים, באמת, אם אנחנו חושבים על הקריאה שלנו, זה בר שהוא לא מהעולם הזה, אני מסכים. כלומר, כשאנחנו נשתדל להשתחרר מהטבע האנושי החוטא שלנו כמה שיותר, ובמקביל ללבוש את הטבע שיש לאלוהים. זאת המטרה. אם לא, לא היינו מקבלים את הגבורה, את רוח הקודש, לא היינו יכולים. אבל האפשרות הזאת ניתנת לנו. אני אומר לכם, אני מדבר גם על עצמי, בעיניי זה האתגר שלנו כמאמינים. האתגר שלנו. אני תכף אסיים עוד כמה דקות, ואני אמשיך הלאה. ואת אשר יעדם מקדם, אותם גם קרא. ואת אשר קראם, אותם גם הצדיק. ואת אשר הצדיקם, אותם גם פאר. בואו תראו. אני אסביר את זה בקיצור. אם תשימו לב, קראנו את הפסוקים האלה וגם מה שלפני כן, כולם כתובים בלשון עבר. לא הווה ולא עתיד. עבר, ידע, בחר, יעד, קרא, הצדיק, פאר. כל בעבר. תחשבו רגע מה זה. בעיני אלוהים, עוד לפני שהיקום נברא, הוא ידע הכל, אסמך ידיעתו, הוא בחר באותם אנשים, יעד אותם להיות דומים לדמותו, קרא להם למלא את הקריאה הזאת, הצדיק אותם בדם ישוע, ופאר אותם. עוד לפני שהעולם נברא, הוא יודע את הכל. אלוהים יודע על כל בן אדם, איפה הוא יהיה בנצח. מאיפה הוא יודע את זה? מההתחלה. זה אלוהים. ידע מושלמת. רק בקיצור כמה מילים כאן. מה זה קרא? דיברנו על זה ידע בחר יעד. קרא מזמין. האם כל מה שאלוהים קורא לו, הוא גם בוחר בו? מה דעתכם? לא. רבים הקרואים, מעטים הנבחרים. אלוהים פונה להמון אנשים. כן, בואו, תראו את הכנסיות מלאות באנשים. מעטים הנבחרים, מי אלה? אלה שנענים לקריאה, להזמנה של אלוהים, אבינו שבשמיים. אלה שנענים לקריאה, להיות תלמידי ישוע, מה ישוע עושה? הוא מצדיק אותם. מי שבאמת מאמין, אלוהים יודע את זה, הוא סולח על חטאה ועושה אותו צדיק מושלם, בדם ישוע משיח. מי יכול להצדיק את עצמו? אף אחד. הצדקה מלאה. וכל מה שקורה עד כאן, זה כבר מושלם. אני קורא שלגבינו שיושבים כאן, כולנו נמצאים בשלב הזה שאנחנו צדיקים בעיני אלוהים, בזכות חזו של האדון ישוע. מה עם פאר? האם אלוהים כבר פאר אותנו? הייתי אומר שהוא רק מתחיל. מתחיל. אנחנו, כפי שלא מדגישים, בזכות ישוע, נעשים בנים ובנות של אלוהים, אני לא רואה בעולם הזה מעמד יותר נעלה מאשר להיות במעמד של בנים ובנות לאלוהים. תשימו לב. כמו שאנחנו קוראים ביוחנן, פרק 5, פסוק 24. אמן, אמן, אני אומר לכם. השומע דברי ומאמין לשולחי, יש לו חיי עולמי עכשיו. לא יהיו לו חיי עולמי. עכשיו. ולא יבוא במשפט כי עבר מוות לחיים. חיי העולמים מתחילים בנו עכשיו. עכשיו. הם ימשכו לנצח. ואני חייב כאן להוסיף עוד הסתייגות אחת, כי לא הכל כתוב בפסוקים, אלא יש עוד הרבה פסוקים אחרים. יש כתנאי שמופיע הרבה פעמים. חובתנו להיות נאמנים עד הסוף. המחזיק עד עת קץ הוא יבשע. יש עוד הרבה פסוקים, אתם יודעים. כשאנחנו באמת נאמנים, הביטחון שלנו מושלם. אנחנו לא רק בנים ובנות לאבינו שבשמיים, איך שהיינו בפסוק הקודם, אני אראה את זה רגע אחד, אנחנו גם, למען ישוע היה בכור בתוך אחים רבים, אנחנו נעשים אחים של ישוע. אנחנו, הייתי אומר, אנחנו נכנסים למשפחת האלוהים, אלוהים אבינו שבשמיים, אבא אמיתי, ישוע, הבכור, האח הבכור שלנו, קרבה אינטימית שאין כמותה. באמת, כשאנחנו חושבים מה אלוהים מייעד עבורנו, זה, אין מילים לתאר את זה. ואני רק רוצה לסכם ולומר, ברור שהפאר הזה שהזכרנו מקודם, זה יינתן לנו כשנגיע לירושלים החדשה, אז הכל יושלם. כתוב שמי שזה מכיר, אנחנו נמלוך עם ישוע לעולמי עולמי. אני מציע לאמץ את מה ששלמה החכם באדם אמר, הבל אבלים אמר קהלת, הבל אבלים הכל הבל. זה הייעוד של כולנו, להיות דומים לדמותו של אדוננו ישוע המשיח.